הכל חי אונליין, 93fm.co.il. מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שלישי, ועל ערב, במקום שבעלי תשובה עומדים, היחס של הציבור החרדי לבעלי תשובה.
למאזיני רדיו כל חי, ואנחנו שוב מדברים על זה. גם הערב, יום ראשון בשבוע, חוזרים לסדרת התוכניות ולפרק השלישי של הסדרה הזו. הפרק הזה עוסק בהמוני בני אדם. אין להם מספר מוגדר, הם פזורים בכל הארץ, אפילו גם בחוץ לארץ. הם נכנסו לתודעה שלנו בכמה גלים. הגל הראשון שהיה לפני עשרות שנים, אותו גל של התגנבות יחידים שעזבו את העולם החילוני ועברו, או שחזרו בתשובה, אבל עברו לעולם החרדי. איש איש בדרכו, בישיבתו וברבו, ואז גם החל מה שנקרא, החלה תנועת התשובה הקטנה הזו, שהחלה לפתח כל מיני ארגוני פעילים וארגוני קירוב לבבות. אבל המסה הגדולה, הציבור הגדול ביותר שבא והתקרב וחזר אל שורשיו ואל בית אבותיו, התרחש דווקא לפני 30 שנה, 25 שנה. אז הגיעו בהמוניהם, אלפים אלפים של בעלי תשובה לתוככי הציבור החרדי. כל אחד וסגנונו, כל אחד ומהמקור שבו הוא הגיע. אלו שהיו צריכים לעבור סמינרים אינטלקטואליים ברמה כזו, שהיו צריכים להוכיח במהלך הסמינר את התמצאותו של הבורא, אחד ועוד אחד בצורה לוגית, הם חיפשו את ההמשך גם בתוככי החברה החרדית, את הישיבה המעמיקה, את סדר הלימוד, ואולי מצאו את עצמם איכשהו משתייכים לציבור הליטאי, והיו את אלה שהנשמה פשוט בערה, כמו שומר הרמב״ם, הניצוץ הדולק בליבו של כל יהודי, ואש התורה באה ומבארת אותה מתוכם. הם באו באהבה ובחיבה יתירה לחזור בתשובה. החלו לגדל זקן, פאות, לעבור דירה, לעזוב את מקום העבודה שלהם, להחליף שם משפחה, להתנתק מחברים ותיקים ומבני משפחה. אז הם התגוררו בערים הגדולות, לחלקם הגדול היה יקר מדי בירושלים, ובבני ברק לא מצאו שם את עצמם. אז הם עברו לביתר אלית, לאלעד, לבית שמש וליישובים אחרים בפריפריה החרדית כפי שהיא נקראת, ושם הם החלו במסע לחפש את עצמם כבעלי תשובה. אחרי שהם עשו מהפך אדיר בחיים האישיים שלהם, שילמו במחיר של קריירה, רבים מהם ניתקו את הקשר עם ההורים, עם בני המשפחה, עם האחים והאחיות, ללא שום כלים, כמעט עם אפס הכוונה. אין קהילות מוגדרות, אין ישיבות מסודרות, כל אחד מצא לו איזה רב, איזה קהילה או חסידות ככה מאולתרת, כדי למצוא שם פחות או יותר את בית הכנסת שבו הוא מתפלל, אבל לא מעבר לזה. ערוצי הקודש של אותם ימים, הם היו היכל הישיבה. אותה הרצאה שהוא שמע ברכב, בדרך, כשהוא נסע לעבודה, זה היה הרב שהדריך אותו איך חוזרים בתשובה, לא מעבר לזה. ובצד השני, הציבור החרדי על כל פלגיו, ועל כל תתי הקטגוריות אליהם הציבור הזה מתפלג ומשתייך. חסידויות כמו למשל חסידות בלז פתחו שלוחה בנפרד לחוזרים בתשובה. עוד מעט נדבר על הקהילות הללו שבתוך החסידויות. אבל הרבים הגדולים בציבור החרדי, אלו שלומדים במוסדות משל עצמם, כל אחד משתייך למגזר, שמשתייך לרב, שמשתייך לתודעה, לצורה, לאופי, ואפילו לשפה, לטרמינולוגיה. התקשו להקל את החדשים שזה מקרוב באו. באהבה גדולה חיבקו את כולם. הרי יהודי החוזר לשורשיו, יהודי שפעם ראשונה מניח תפילין, אין דבר גדול מזה. שמחה גדולה. אבל איך בעצם בתלמוד תורה, הילד שלי והילד שלו שרק אתמול ביקר בבית הסבתא ולך תדע מה הוא ראה שם. איך הם ילמדו ביחד? אז מנהל התלמוד תורה מחליט שהוא לא מתאים. וכשהוא לא מתאים, אז האבא חסר עונים, כי אין לו חצר, אין לו ראש ישיבה, אין לו למי לפנות. אז הוא מחפש את המקום הפחות טוב. ואז עוברים 20 שנה, 10, 15 שנה. והשבר הגדול ביותר של בעלי התשובה מתרחש לנגד עינינו בימים אלה. הדלת המסתובבת. ההורים נכנסו ליהדות החרדית לפני 30 שנה, והילדים יוצאים החוצה בזה אחר זה. שבר גדול, ומשפחות נאבקות ונלחמות על כל בן ועל כל בת. לנסות להדליק גם בהם את הניצוץ, אותו ניצוץ שבער בנשמתו של האב או בנשמתה של האם לפני 30 שנה, ההורים דומעים, זועקים ושואלים למה בילדים שלנו הניצוץ הזה לא בוער, או מה קורה שם בדרך. חלקם מאשימים את המקום שאליו הם הגיעו, חלקם לא מאשימים אף אחד, כי פשוט אין להם את הידע ואת הכלים, אחרים ברחו לכל מיני מקומות ולקהילות שונות, ויש יחידים ששרדו את כל הדרך הזו. כן, שהתקבלו ונמצאים היום בתורכי היהדות החרדית, ואם לא אומר לכם את שמותיהם, לא תדעו שלפני 40 שנה הם היו בעיר אחרת, במקום אחר, בלבוש אחר ובצבע אחר. בשר מבשרה של היהדות החרדית. מה הם עשו שהשאר לא? במה זה תלוי? האם צריך להיוולד עם השם יעקב ישראל או אברהם ישעיהו? כדי שיסתכלו עליך פחות מוזר אם קוראים לך יניב, ירין, יורם או אילן? האם הציבור החרדי לא בנוי להכיל את בעלי התשובה? או שאלו שהחזירו אותם בתשובה? עשו את התהליך הקדוש, המדהים של זיכוי הרבים, החזירו אותם ליהדות, הכניסו אותם אל הדלת ומשם אמרו להם תסתדרו לבד. רק ממש בשנים האחרונות התופעה התחילה להתפשט, ומישהו הבין שצריך למצוא פתרון. קמו כמה ארגונים שנדבר עליהם ונשמע עליהם גם הערב, כמה רבנים שהחליטו להיות איש במקום שאין בו איש, וכן גם כמה תלמודי תורה, ישיבות פה ושם שמתאימות עצמם לסגנון הזה. הערב נדבר על הדרך אל העולם החרדי. הערב אנחנו ננסה להבין האם יש חרטה חלילה בליבם של האלפים האלה, ונשאל את השאלות הקשות ביותר. כי הערב אנחנו מדברים על זה, על מה שבדרך כלל אנחנו חושבים או מדברים בחדר סגור. הערב נדבר על זה וננסה אולי גם אנחנו להבין האם הדלת שפתחנו הייתה צרה מדי, עקומה מדי. האם פתחנו דלת שמי שעובר בה נופל לתהום? או שאולי אין מה לעשות. אם ממני מחר יבקשו להתנהג כאמריקאי, אתקשה לעשות זאת. מיד יבינו שאני לא. ואם מאמריקאי יבקשו להתנהג כרוסי, גם אחרי 20 שנים של ניסיון ולתרגול, עדיין יחושו שהוא קצת אמריקאי. כי אין מה לעשות. גרסתה, דיאנקותה, אינה ניתנת לקניין. על כל השאלות הללו ננסה לענות הערב עם רשימת מרויינים מכובדת, וגם כמובן, יגיע עוד מעט הרגע שלכם, מאזיננו, אתם שעשיתם את הדרך הזו. אתם אלו שמתמודדים עם הקשיים של הדרך ואולי צלחתם אותה בהצלחה. ואולי אתם עדיין ממש באמצע הדרך ויש לכם תובנות או יש לכם שאלות, אולי טענות, שתרצו להשמיע כאן בקול גדול בשידור. נשמח אם תעשו זאת, ובתנאי שתחייגו כבר מעכשיו אל המספר שלנו באולפן 039-039-039. שלוחה מספר 0, אתם מגיעים אלינו כאן לקו השידור. עוד מעט נציג לכם את הסקר שלנו על הנושא שלשמו התכנסנו היום, ובסוף התוכנית אנחנו נסכם גם כמה דברים הקשורים לתוכנית הקודמת שעסקנו בה לפני חג השבועות, תופעת הרווקות המאוחרת בציבור החרדי. רק נענה לכם על הסקר, שאלנו אתכם מה לדעתכם הגורם המרכזי לתופעת הרווקות המאוחרת בציבור החרדי. זאת השאלה של התוכנית של פרק 2, הפרק הקודם. רק 5% חושבים שמדובר בענייני כספים. 41%, שזה הרוב, חושבים שהרווקות המאוחרת נובעת מבררנות יתר וחיפוש אחר הצעה מושלמת, כזו שלפעמים אינה קיימת. 36% סבורים שמדובר בגזירה משמיים. כ-20% אומרים כי מדובר על ויתור, בעקבות ויתור על הצעות שיכולות להתאים בגלל חשש מתגובת הסביבה. זאת התופעה שגורמת לרווקות מאוחרת. מה אנחנו לומדים מהסקר הזה? שהרוב הוא הקובע. הרוב מדבר על בררנות יתר. החיפוש אחר המושלם. ורק בגיל 30 ומשהו מבינים שאין את המושלם הזה. וצריך להתפשר מדי. השאלה אם אז כבר מאוחר לדבר על פשרות. תחשבו על זה. הסקר שלנו הערב יוצג מיד, כי התוכנית הזו כמובן תעזור לכם לתת תשובה לסקר, ואנחנו רוצים את התשובה טריה, עוד לפני שאתם מבינים מה קורה. תחייגו עכשיו לתיבת התוכנית 039-039-039, תיבת הסקרים בתיבה מספר 9, ושם נשאל אתכם החוזרים בתשובה. חוזרים וחוזרות בתשובה. איך אתם מרגישים שהתקבלתם בחברה החרדית? 1. מצוין. 2. טוב מאוד. 3. לא טוב. 4. גרוע מאוד. מה אתם חושבים? תענו לנו בסקר הזה. אנחנו נצא להפסקה הראשונה, ומיד אחר כך ננסה לדבר על השבר הפוקד בימים אלה. את האלפים האלפים שנטשו את הדרך של ההורים שלהם, של הילדות שלהם, עשו צעד אדיר לתוככי העולם החרדי, והדור השני שלהם חוזר אל המושב או אל הקיבוץ או אל הרחוב, לא ברובו הגדול, אבל בחלקו המשמעותי. עוד מעט נביא גם מספרים. איך מתמודדים עם השבר הזה? עד כמה הוא רציני? עד כמה אנחנו, החברה החרדית, אשמה או לא? במה שעובר על הדור השני של בעלי התשובה. פרסומות ונחזור. נודה לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי הרשקוביץ, לאשר גייבר בהפקה, ומסייע לנו בעריכה של התוכנית הערב. תודה למנדי אור ולישי פופובסקי על הביצוע הטכני, ואנחנו נשוב אחרי מקבץ הפרסומות הבא.
מיד אחרי הפרסומות נמשיך לדבר על יחס הציבור החרדי לבעלי תשובה. מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שלישי. טעים מאוד, מילקי.
טעים מאוד, פסק זמן.
חדש, מילקי בטעם פסק זמן. מפגש פסגה של טעמים אהובים ומופנקים במוצר חדש, שיהיה לכם טעים להכיר. מילקי פסק זמן. טעים מאוד.
שם ללב, זוהי הודעה חשובה. 10 חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר, בתאריכים כף ב' כף ג' סיוון. יומיים שיש בהם הכל. הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכל לויטין, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643 03-5433-643.
מאזינים יקרים, בשורה בלוד. אלדד פרי נדלן מקימה את פרויקט פרי בסט שיכלול 450 יחידות דיור. מחירי הדירות החל ממיליון ו-190 אלף שקלים. הפרויקט ייבנה במרכז העיר לוד כרצף לשכונת רמת אלישיב, אחת השכונות המבוקשות והאיכותיות בעיר. כמובן שמתאים גם להשקעה. התקשרו, כוכבית 50-66, כוכבית 50-66.
נו, אתה רואה?
רואה מה?
שמשתלם להחזיק כרטיס אשראי של מרקנטיל. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחת מחנויות רשת אופטיקה הלפרין. פרטים מלאים באתר הבנק. כפוף לתקנון.
שלום, מדבר שלומי, מרכז קבוצות התנדבות, ארגון יד עזרה ושולמית. רק בחודש האחרון התנדבו ביד עזרה ושולמית אלפי מתנדבים אשר הקדישו מזמנם לאיסוף מזון, אריזת סלים והובלתם עד פתח הנצרך. אני שמח לתת מזמני לעשייה האמיתית.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
בכי, גזים, אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספשייל, עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו, מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אתם אחרי ניתוח או אשפוז. בבית טובי העיר מחכה לכם החלמה למהדרין. נופש בריאותי, שירות רפואי מקצועי, פנסיון מלא עם ארוחות בכשרות מהודרת, פיזיותרפיה, בריכת שחייה נפרדת, שיעורים, הרצאות ופעילויות תרבות. כל השקט, הפרטיות והטיפולים שאתם צריכים באווירה תורנית. מחכים לכם כאן. מרכז החלמה, מרכז ירושלים. לפרטים, חייגו. כוכבית 6605.
פורור. חד וחלק.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
בואו להנות מליל שישי נפרד לגברים במרחצאות המרפא עין גדי, בנופים הקסומים של ים המלח. לפרטים 08-659-4813.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי מימרן.
הפרק השלישי של מדברים על זה, והערב אנחנו מדברים על בעלי התשובה, חוזרים בתשובה, ואיך החברה החרדית קיבלה אותם. גם לפני 20-30 שנה, איך היא מקבלת היום את הילדים שלהם, הדור השני של החוזרים בתשובה, כמה מהם באמת חוזרים למקומות שמשם ההורים שלהם ברחו לפני 30 שנה. שחר בלומנטל, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי, מה שלומך?
ברוך השם, שמך הפרטי מסגיר אותך, חלק מהבעיה שאתה מתמודד איתה בכמה? 25 שנים האחרונות?
בעצם 23 שנה מאז חזרתי בתשובה.
זה באמת בעיה? זה נכון לקרוא לזה כך?
אני חושב שזה בעיה אקוטית שצריך לתת לה את הפתרון, כי זה לא בעיה, זה שבר, זה אסון. אני חושב שזה במדים של אסון, ממה שאני חובד.
בוא נלך איתך את הצעדים שאתה עברת במסע הארוך שלך, שעדיין לא נגמר. אתה לפני 23 שנים מוצא את עצמך איפה?
אני לפני 23 שנים חזרתי בתשובה, אבל דווקא רוצה להתחיל לך ממקום אחר, קצת יותר מאוחר, לא, פחות הסיפור האישי שלי,
okay.
אלא הנקודה של חוסר ההתאמה. אתה לפני הפרסומות שמעתי אותך מדבר על סקר כזה שאתם עושים. אני הייתי שם שם את האפשרות של הגרוע. ולמה? אני אנסה להסביר קצת. אתה יודע, יש דברים שהמקור שלהם לא יסודותו ברי קודש, אבל התוצאה שלהם היא טובה וקדושה. דוגמה נפלאה זה משיח, כן? שאנחנו יודעים מאיפה זה מגיע ולאן זה הולך. עכשיו, גדלתי בבית חילוני, גדלתי ברמת גן, למדתי בבית ספר בליך המפורסם, ואני... השם שלי הוא שחר בלומנטל, כמו ששמעת, ואני, יש לי אבא אשכנזי ואמא ספרדיה. אוקיי?
כן.
עכשיו, העניין הזה של ספרדי אשכנזי, הוא לא היה אישו אצלי בכלל, לא בילדות.
כי קוראים לך בלומנטל.
קוראים לי בלומנטל, כן.
אוקיי.
אבל הנושא לא היה, בחברה שבה אני גדלתי, הוא היה נושא אולי לבדיחות ברמה השטחית, אבל לא ברמה שבה הוא נמצא לדוגמה, בעולם החרדי. עכשיו, בעולם החרדי, באמת יסודותו ברי קודש, כי אותו אדם שמשפחתו הגיע לדוגמה לצורך העניין מפולין, כן? והוא שומר קלה וכחמורה, לא רק את מצוות השם, אלא את מנהגי אבותיו גם כן, אז יוצא שהוא לעולם לא התחתן עם ספרדיה, למשל, אלא אם כן, משמקרים יוצא דופן מיוחדים, אבל בגדול, זה הכיוון, זה הדרך. עכשיו, היום אני יודע ש... מה קרה לי שחזרתי בתשובה, וכביכול, שזה תכף מדבר על זה, צירפתי ביחד עם הרצון שלי לשמור מצוות השם ולקיים את תורתו, את המעבר החברתי נקרא לזה. כן? וניסיתי להשתלב איכשהו בחברה החרדית. החזירו אותי אחורה. אמרו לי, טוב, תחליט מה אתה רוצה להיות, אשכנזי או ספרדי? אני לא מבין על מה אתם מדברים איתי. כן? אבל... זו רק דוגמה אחת okay. מני רבים לחוסר התאמה של המנטליות שהיא מפילה חללים. כי
תגיד,
אתה
שחר.
יודע, אנחנו בעלי תשובה, אנחנו מה שנקרא מחוספסים מספיק בשביל לעבור את כל הדברים, למרות שגם היום אני שומע על תופעות של הורים שאחרי 20-25 שנה נשברים, משפחות מתפרקות, גירושין, אפילו אנשים עוזבים את הדרך. לא מדבר על הדור השני, אני מדבר על הדור הראשון. מהשבר שנוצר, עקב אי ההתאמה במנטליות, בסגנון.
באיזה שלב, שחר, באיזה שלב בכל התהליך הזה, אתה הרגשת שהמורה דרך בטיול שיצאת אליו נעלם ושאיר אותך באמצע המסלול בלב המדבר? באיזה נקודה? פתאום אין לך, אין הכוונה.
כשילדיי התבגרו, ושלחתי, והייתי צריך לשלוח אותם למוסדות, לישיבות החרדיות. ואז הבנתי בעצם מה עבר על הילדים האלה, על הפערים העצומים. הם למדו בתלמוד תורה, כן? הפערים הבלתי נתפסים בין המסרים שהם מקבלים בתלמוד תורה, לבין המסרים שהם מקבלים בבית.
למה? איפה הפער? למה?
מה?
איפה הפער? הרי הילדים שלך נולדו כבר להוויה של שמירת תורה ומצוות, אחרי שחזרת בתשובה, אז איפה הבעיה בעצם?
הפער הוא במסרים. מה חשוב, מה לא חשוב? מה אמת, מה לא אמת? על מה מדברים, את מה מסתירים? במה מתביישים ומה זה בכלל לא בושה? אם הבן שלי שומע בתלמוד תורה, לדוגמה את המושג החילונים הראשונים, לדוגמה, כן? וריבון עולם יש לו סב חילוני, ודודה חילונית שהוא מאוד אוהב אותה. אז יש, הוא נתקל פה בפערים, גם הדו שיח בבית, המפגש הרגשי, השפה הרגשית, השפה, אתן לך סתם דוגמה, הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, דוגמה הולכים לעולם הליטאי, האשכנזי, כן? עולים לתורה עכשיו, אם הם לא ידברו במפתח, ולא יגידו ברוך אתו, אז הם כבר יוצא דופן. אז אומרים ברוך אתו.
ולמה ילד?
אז הילד מקבל מבטים מהחברים שלו, תראה איך אבא שלך מדבר, זה לא בדיוק. והלבוש, קוד הלבוש, לקח לי 20 שנה עד שאני הבנתי בדיוק מה כל דבר מתאים. הילדים לא עומדים בפערים האלה. כשמגיעים לגיל 13-14, הם אומרים, תפסיקו לשגע אותנו, אנחנו חותכים.
בגלל שהם רואים שההורים לא מדויקים והם צריכים, הם צריכים לעשות את ההתאמה.
אבא לא מדויק, הוא אבא מוחלש. אבא שהוא לא, הוא עצמו.
עד כמה האבא הבין בדרך שלו, בתחילת הדרך, עד כמה אתה הבנת, בוא נדבר על עצמך שחר.
אוקיי.
עד כמה אתה בגיל 26-7 הבנת שיש חשיבות עילאית, חשיבות אדירה לפרטים הקטנים. לאיך הכובע שלך נראה, ואיך אתה לובש חליפה. מתי הבנת את זה? או שזלזלת בזה לאורך כל הדרך? אמרת, מה זה משנה? אני שומר מצוות. ורק כשהילדים גדלו, אמרת, וואי.
אתה מדבר עם בן אדם ש-15 שנה לבש את השמונה בגדים, ואחר כך הוריד אותם. ברגע שהבנתי שאני חוטא לאמת, ואני מתרחק מעצמי, ואני נהיה נאמן לקודים חברתיים, שהם לא שייכים כלל מהמקום שאני אוחז בו. אוקיי? בעבודת השם, אתה צריך להבין, כשאני נכנס לבית כנסת ספרדי, אני מבין שאני לא באמת ספרדי. כשאני נכנס לבית כנסת אשכנזי, או שאני רואה את הפילטה פיש, אני מבין שאני לא באמת אשכנזי. אני, אתה יודע, יש בגמרא אנדרוגינוס, יש מחלוקת, האם זה זכר, האם זה נקבה, או אם זה בריה, בריה כן. חדשה.
אבל סליחה שאחר שמתעכב איתך על העניין הזה שוב, כי יש את גם אדם חרדי שנולד דור שלישי למשפחה חרדית, הנכד של בוגר פונוביץ' הראשון.
כן.
אם הוא חצי ספרדי, חצי אשכנזי, הוא נמצא באותו סיפור בתחילת חייו, הוא צריך להחליט, איפה אני? אני כאן או שאני שם? אז הוא בדרך כלל הולך אחרי האבא. אם האבא אשכנזי, אז הולכים לבית כנסת אשכנזי וכו', ואם האבא ספרדי הולכים, זה לא קשור לבעלי תשובה. הספרדי אשכנזי.
למה אני צריך להחליט איפה אני? לא מבין.
או. בסדר, עכשיו אתה שואל שאלה, למה בעולם החרדי לכל אחד יש השתייכות? ואז כשאתה בא מבחוץ...
לא, אתה אומר, יש השתייכות. אותם אנשים ששואלים אותי, לאן אתה רוצה להשתייך, הם לא יכולים לקבל אותי לתוכם. א', כי הם לא רוצים, ב', כי הם לא מסוגלים. תבין, העולם החרדי זה עולם שמגיע ממעמד הר סיני, בלי הפסקה. אירופה, מרוקו, כל אחד מהמקום שלו, כן? וזה תהליכים שעוברים.
כלומר, אתה מאשים עכשיו.
לא, אני לא מאשים אף אחד. חס ושלום, אני לא מאשים אף אחד.
אתה אומר שאנשים האלה שאמרו לך תחליט, הם בעצמם לא רצו אותך. זה האשמה.
לא רצו אותי מצד שהם לא מסוגלים להכיל אותי. אני בריה חדשה. תבין, אי אפשר להתעלם ממה שקרה פה במדינה. אתה יודע, כמו שאמרו, המדינה הוקמה על ידי הציונים הראשונים וכו' וכו' וכו', ולא שומרי תורה ומצוות וחילונים וחילונים וחילונים, אבל העובדה היא שעולם התורה בארץ לא היה כזה דבר של פריחת עולם התורה מאז, אני לא יודע ממתי, מאז ומה עולם אולי, כן? אז אותו דבר אני תוצאה, כן, של סבא שעזב את הדת, עלה לארץ 1917, בנה פה את תל אביב, נולד אבא שלי, שהוא לא ספג דת אלא להפך, כן? למקום הזה אני נולדתי, ואני, זה אני, עכשיו מהמקום הזה אני צריך לשמור תורה ומצוות, למה אני צריך לעשות מעבר חברתי שהוא כמעט בלתי אפשרי? למה אני צריך, מה קשור עבודת השם לשיוך חברתי? ועובדה.
ואתה לא יודע לענות לעצמך את התשובות, או לא יודע מה חרדי יענה לך שאתה שואל אותו את זה?
אני לא יודע מה יענה לי שאני שואל אותו את זה. הוא יגיד לי, זה המסורת, זה ככה אנחנו עושים, זה ככה שומרים תורה ומצוות, אנחנו שמענו על התורה, בסדר, אני מבין, אבל אני לא יכול להיות חלק מזה, כי עוד פעם, אין אפשרות לגשר על הפערים. אין אפשרות לגשר על הפערים.
אתה חושב שזה בלתי ניתן לתיקון היום?
אני חושב שהמצב של היום, של בעלי התשובה, אני לא יודע מה הפתרון, אבל אני, החזון שלי, הוא מערכות חינוך, כי עיקר הבעיה עוד פעם, עיקר הבעיה זה הילדים. הורים איכשהו מסתדרים, אתה יודע, אני לא נולדתי בתרבות של מה יאמרו ומה יגידו, אני לא מפחד על השידוכים שלי ועל השם שלי, ובמילא, אתה יודע, השם שלי הוא במילא לא משהו, בתור בעל תשובה לכתחילה, מלכתחילה, זה ככה. והבעיה ידועה ומוכרת לכולם.
כלומר, זאת בעיית השידוכים, זה בנפרד, אתה אומר, ילדים של בעל תשובה.
כן, ודאי, ודאי, בעלי תשובה, זה כאילו, זה מושג כזה, זה מושג כזה. אז אני, לי אין את הבעיה של, אבל הילדים עצמם, הם מקבלים מי שהם קטנים, את הספירות האלה במסרים, ואת הבעיות האלה של, שהם הרי, הנה, לא מזמן דיברנו על זה, בעיה עם החילונים, אנחנו גרים בתל אביב וכו', אז צריך להבין, אף חרדי לא יכול להבין מה זה שיש לך אבא חילוני או סבא חילוני או אח חילוני או דוד חילוני. לילד קטן כזה, הוא לא יכול להיכנס לנעליים שלו ולהבין. אז זה יוצר אצל הילדים בעיה קשה מאוד בהזדהות עם משהו בכלל, אין להם זהות. בעצם אין להם זהות. להפך, הזהות שלהם היא נפולה, כי הם לא בדיוק משהו. אז אני אישית בחרתי, בבית שלי יש לי ברוך השם 8 ילדים שעוברים, כן? לספר את הסיפור, מה שנקרא את האמת לאמיתה. ניסינו, לא הלך, עוברים הלאה. ניסים, לא, אני לא, אתה יודע מה,
מה זה ניסינו, לא הלך, עוברים הלאה?
אז זה פה עוד בעיה. כי הרבה יגידו לי, אתה יודע, ואני ככה מדבר עם הרבה אנשים בנושא הזה וכולי, אומרים לי, מה אתה מבלבל במוח? איפה האלטרנטיבה שלך? אין לך אלטרנטיבה.
רגע, מתוך 8 ילדים שיש לך.
מה?
יש לך 8 ילדים בלי עין הרע, שיהיו בריאים כולם.
כן.
מה איתם? מה עובר עליהם?
אז קודם כל הגדול, יש לי עוד 4-5 ילדים בעצם שהם לפני גיל ה-10, מה שנקרא, לפני בר מצווה.
אוקיי, עדיין ילדים קטנים, בית יעקב, תלמוד תורה, כן, טוב.
כן, ואני פה גם כן בעסוק בהתלבטות ובחיפוש מקומות שיותר...
כלומר, עדיין, אחרי 20 שנה אתה עדיין, ואתה מכיר כבר כל רחוב וכל כתובת, ואתה עדיין מחפש.
אני עדיין, אני קורא לזה, אני מסתובב בג'ונגל של החינוך. אני חשבתי שמצאתי מקום יישוב, התברר לי שמקום היישוב הזה, מבחינתי לפחות, הוא ג'ונגל לא פחות גדול. אני לא צריך להיכנס למקומות האלה.
ועם הילדים בגיל ההתבגרות, מה איתם?
אז אחד מהם לומד ברוך השם בפרויקט, בוא נגיד ככה, הם לא במסלול הרגיל של הישיבות וכו' וכו'. הם לא במסלול הרגיל.
הם לא עם כובע וחליפה, ככה מתנדדים עכשיו בזה.
גם אבא שלהם לא עם כובע וחליפה.
אוקיי, טוב.
הם לא עם כובע וחליפה, ואצלי זה לא מדד לשום דבר.
לא, ברור, המדד הוא מה, שומרים שבת?
כן, הם ברוך השם, שומרים שבת, שומרים מצוות, אחד מהם לומד בבית ספר שנקרא חרדי טכנולוגי, אוקיי? אבל גם פה נתקל בבעיה. למה? תשאל למה.
למה?
כי אצל החרדים, אם זה לא מה שנקרא ישיבה קדושה, כן? אז את מי שולחים לשם? הבנת?
הבנתי,
אז אני
אוקיי.
עכשיו צריך לשלוח את הילד שלי, שהילד שלי בא ברוך השם מבית איכותי, אין לו שום בעיה, לא של לימוד, לא של קשב וריכוז, שום דבר.
יש הרבה מאוד מאזינים, חרדים מביתנו מלידה, שיגידו לך, גם אנחנו מתמודדים עם הבנים שלנו, עם הקושי הזה, וגם יש ילדים שהם למשפחות חרדיות שלומדים בפרויקטים האלה, זה לא פרק נחלתם של בעלי תשובה, ולכן אני עדיין דורש ממך את ההסבר המשמעותי, למה כל זה קם ונופל על היותך חוזר בתשובה. מה מהות הנקודה? כי הילד קלט שאתה...
כן? החרדי שמתמודד, גם אצל החרדים כיום יש את הבעיות,
אוקיי.
של הישיבות.
ואיזה בעיה יש לך תוספת על בעיית החרדים?
אין לי את המעטפת שיש לחרדים.
אין לך השתלחות.
אין לבנים שלי, ברוך השם, שיהיו בריאים כולם, עשרות בני דודים, ומשפחה מבוססת, ושם בקהילה. אין לילדים שלי את הדבר הזה. אין להם, אתה יודע, החרדי, שהוא קצת נופל, בישיבה או משהו כזה, אז בגלל שהמשפחה, ובגלל שמכירים, ובגלל שיד רוחת, מסתגלים, ומסדרים אותו, ואיך שהוא עובר את המשבר, אנחנו אומרים איזה משבר, אז הוא עובר את המשבר ועובר הלאה, אפילו אם הוא לא היה למדן גדול. בעל התשובה, שהוא לא למדן גדול, הוא גמר את הקריירה, נגמר. מה שנקרא, אם אתה לא נכנס למשבצת, נקרא לזה, אליטאי אולטימטיבי, נזר הבריאה, אתה כבר לא, אתה כבר שום דבר.
בתנאי שיש לך את הרקע המתאים, את היכולת המתאימה, את השם הפרטי הנכון, את האזור מגורים הנכון, כלומר, הרבה מאוד פרמטרים.
אני אתן לך דוגמה, אני קוראים לי בלומנטל.
כן.
אני נשוי לאישה ספרדיה, חצי אלג'יראית, חצי מרוקאית, ואני גם חצי ספרדי. אז הילדים שלי הם שלושת רבעי ספרדים בעצם. יש לי חבר, קוראים לו אזולאי. אבא שלו הוא מרוקאי, והוא התחתן עם אשכנזיה. הילדים שלו שלושת רבעי אשכנזים. אבל מה? הוא אזולאי. אין לך מושג כמה מרורים האיש הזה עבר. בכל התלמודי תורה, בכל הזה. אני, תבין, אני לא יכול לשלוח את הבן שלי למקום, אתה יודע מה, זה כתוב בעיתונים הדברים האלה. זה מה שנקרא, מדובר בכל פה. ישיבה, בישיבה הזאת מקבלים על כל שלושה אשכנזים ספרדי.
טוב, זה כבר פרק אחר לגמרי. מפה אנחנו כבר די ככה סוטים מעניין בעלי התשובה. שחר בלומנטל, תודה רבה לך.
ברוך תהיה, כל טוב.
תודה רבה ששיתפת אותנו בחוויות שלך, באמירות שלך, במה שככה הנפש שלך זועקת החוצה. שלום לרב דניאל נשיא.
שלום, ערב טוב.
הרב הדוקטור דניאל נשיא, מרצה בכיר בערכים, ומראש אני אומר, תסלח לי על השאלה, היא קצת ככה מטלטלת, אולי אתם האשמים, הרב נשיא. אתם שעושים סמינרים, עם שליחות אדירה למען עם ישראל, משיבים לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מראים להם את כל הדרך עד שמירת שבת, ואז אומרים להם, חבר'ה, בהצלחה, נסיעה טובה. קצת מלווים פה, שם, וזהו. מה אתה אומר?
אני חושב שזה די מגוחך לייחס לתנועת התשובה איזשהו ניסיון של איוולת שכזו. מדובר במהפכה של ממש שהייתה מתבקשת בצומת ההיסטורית שבה אנחנו נתונים, וזה קריטי ביותר להחזיר המונים בתשובה משום שאוהב את המקום הרבה לא אוהבים. יש תהליכי הסתגלות שהם אופייניים לתרבויות שונות, למגזרים שונים, בעצמתים שונים, וזה חלק מהמאפיינים של חברות חברתית. אז בוודאי שישנם כאלה שהם חבוטים יותר וחבוטים פחות, אבל כל אלה שמציירים את הכל בנימה כזאת קודרנית, הם אנשים פרוסטנים לטעמי. רבבות של בעלי תשובה במרוצת 40 שנות פעילות ערכים התאקלמו בצורה מופתית ביותר בציבור החרדי. כל הרטוריקה הזאת שמייצרת איזשהו דיכוטומיה בין בעל תשובה לבין חרדי היא הרסנית מהמון המון סיבות.
כלומר, אתה אומר, רבותיי, על מה אתם מדברים? אין שום בעיה.
לא אמרתי שאין בעיה, בוודאי שישנם בעיות, אבל זה לא מסוג הבעיות שבגללם אנחנו נבנה קהילות, או בגללם אנחנו נוציא ביטאון שיאחד את בעלי התשובה לאיזושהי
לא,
קומונה.
לא בטוח שזה הפתרונות.
קולטורה אולי חברתית, והתסמונות הללו הם תסמונות של שבטיות ובידול ואנטגוניזם.
אז רגע, רגע.
זה יותר רב בעיות פי אלף מאשר הבעיות קיימות.
אז בואו נעשה סדר, רב נשיא. יש בעיה, עוד מעט תגדיר לנו אותה מה הבעיה. אנחנו כבר שמענו ממך מה לא טוב כדי לפתור את הבעיה. קהילתיות של בעלי תשובה זה לא טוב, בסדר. אז מה הבעיה?
לא שזה לא טוב, לא שזה לא טוב. זה קטסטרופה.
קטסטרופה. מה הבעיה לשיטתך? אתה איש עם ניסיון. אתה מכיר מאות, אלפים של משפחות שחזרו בתשובה. את כל הדרך שלהם, אתה פוגש אותם היום אחרי 20 שנה, מאז שהם פגשו אותך בסמינר אז, לפני 20 שנה. אתה עדיין אומר הערב, יש בעיה, אז תן לנו אותה. מה הבעיה?
האמת שכל פעילי תנועת התשובה, אני לא הרבה שנים בערכים, רק 40 שנה. ומרוצת השנים הללו, אנחנו קצת התאכזבנו מהדרך שבה חרדים רבים מקבלים את בעלי התשובה. נכון, החרדים הם שמרנים, ולפעמים השמרנות הזו היא תמיד היא טובה, כן? אבל בהקשרים של צמתים של קבלה של המוזר והאחר, עם כל הגוונים שבהם, הם לא תמיד יודעים להקל ולהכיל. בסדר, זה לא נורא, אני לא רואה בזה רעידת אדמה, אני רואה בזה תהליך שאנחנו, שאותם בעלי תשובה מתגברים עליה והתגברו עליה, ואלפים אלפים ורבבות התגברו עליהם, שליש מהחברה החרדית הם בעלי תשובה. מעט מאוד אנשים צועקים גוואלד על ההתייחסות של החרדים. חרדים זו חברת מופת, ובאמת יש בשוליים מנהלי מוסדות הגיא וגיא וגיא ושלהם, זה מה שמונע את הדברים.
אתה חושב שזה קם ונופל על כמה מנהלי מוסדות? אתה חושב שהנשירה האדירה שיש...
אני יכול להגיד לך שמי שבודק בבניינים שישנם בעלי תשובה, מקבלים אותם בצורה מדהימה. מדהימה. זה לא יאומן. בעלי תשובה מתארים לנו, נכון, זה תלוי באיזה שלב בתחילת הדרך. אם בתחילת הדרך תביא אותו לבני ברק, או בגאולה, אז הם לא הסתדרו. אבל בגדול, אלה שכבר תפסו את התפיסה החרדית לשורשה, והבעל לומד וכו', אז זה דבר נפלא ומדהים כבעלי תשובה.
תגיד, באופן אחוזים, כלומר באופן יחסים, מבחינת אחוזים, יש יותר נשירה בקרב נערים שהם בנים, ילדים או בנות, ילדות לבעלי תשובה?
חד משמעית כן, חד משמעית כן.
מה, יש לך איזה...
בעלי תשובה יש יותר נשירה מאשר אצל חרדים.
יש לך איזה תובנה, לא יודע, משהו...
זה כבר שאלה אחרת, למה ישנה נשירה? זה בגלל, ישנם כמה וכמה הסברים לעניין הזה. ההסבר המוביל לעניות דעתי, זה העדר, יותר נכון להגדיר את זה ככה, מתח ועצבים ופוביות לבעלי תשובה, שמה יקרה משהו לילד, זה סוג של חינוך יתר, זה סוג של פחדים משמה הילד יתפתה לרחוב החילוני, והם מקצינים בצורה בלתי רגילה, גם ברטוריקה שלהם וגם בהתנהגות שלהם.
אולי בגלל שהחוזר בתשובה לא חווה ילדות חרדית, והוא לא יודע איך מראים את זה לילדים שלו.
זה לא בדיוק כך, כי בעצם הילדים עצמם חווים הרבה מאוד חוויות חרדיות במוסדות החרדים, והכל הם חווים את זה.
כן, אבל אם האבא לא יודע, הוא לא ראה מההורים שלו,
איך מגיע? לא, אני מדבר על אנשים שכבר הם, מה שנקרא, בקיאים בקודים בגדול.
אוקיי.
אני לא מדבר על אלה, אנחנו באופן מכוון, אנחנו לא מעבירים ולא מעתיקים בעלי תשובה מיידית בשלב הראשוני שלהם למבואות בני ברק ולמלטעות רמות פולים בירושלים. ודאי שלא. אנחנו מדברים על תהליך שאנשים שכבר התאזרחו בתודעה כחרדים בכל דבר, העבירו את הילדים שלהם למוסדות חרדים ועברו לגור, זה מה שנקרא אחרי כמה וכמה שנים. אצלם יש נשירה יותר, וישנם סיבות רבות לכך. הסיבה המרכזית, זה, אתה יודע, אומרים שבעולם אנשים לא מתים מתת תזונה, אלא מעודף תזונה. אז אני אומר באנלוגיה, אנשים מאבדים את הילדים שלהם מעודף חינוך, בהיסטריית יתר, ובפחדים ובפוביות, תשמע, אחרי הכל, גם בעל תשובה, על הלשון שלו עומדים כל מיני מילים, לפעמים שאסור לומר אותם, והוא ככה אסף אותם בלי מיסים. והתרבות הזאת היא לא, היא לא, היא לא, היא לא זה שמייצרת את ה... הבעיה המרכזית,
כלומר גם הסגירות יתר והפחד מהלא נודע כי וחוסר הבנה וסגירות של הילדים, ותוסיף לזה כמובן קרובי משפחה, קרובים או רחוקים שהם לא שומרי תורה ומצוות, לפעמים זה הסבא והסבתא והדודים והדודות.
נכון, הם מבקרים והם רואים והם חוקרים והם שומעים.
ואתה אומר, תוסיף לזה כל מיני טקסטים שההורים ככה ברגע של זעם מוציאים ממה שהם ראו בבית אבותם, או ממה שהם זוכרים ילדותם וכולי, והטקסטים האלה לא מתאימים למקום שילד לומד בו היום, ונוצר איזשהו קצר, וזה מוביל בסוף ביחד להבשלה של נשירה. אז אני רוצה לשאול אותך, רב נשיא, מה הפתרון? החברה החרדית היא זו שצריכה לייצר את הפתרון?
בוא ניקח את הדברים בפרופורציות. אלו תהליכים טבעיים שקורים בכל מערכת שקולטת נשים שקצת זרים. לא צריך לקחת את זה לרעידת אדמה ולקחת את זה לכיוונים של קטסטרופה. זה דבר. אנחנו צריכים ללמוד, כמו שאלפי אלפי בעלי תשובה למדו את זה יפה מאוד, והתאקלמו בחברה החרדית, ולמרות שהיה להם קשיים בקבלה למוסדות, בכל מיני צורות שאנחנו מכירים את הבעיות, בסך הכל הם היו גאים בחוסן החרדי.
אתה לא מייפה קצת את המציאות, הרב נשיא?
אני לא מייפה, אני חושב שאלה שהם מצעירים, תשמע, אתה לא יכול לחשוד בני, כבר 40 שנה עושה
כמעט. לא, לכן אני שואל, כי מצד שני, הנתונים והמספרים, אתה הולך לאלעד ולביתר עילית ולבית שמש, לא, אני לא מתווכח איתך, אני הפוך, אני רוצה ללמוד מהידע ומהניסיון שלך, ובאמת להבין ולומר גם למאזינים ולחדד, האם אנחנו אומרים את התמונה כשלעצמה, כי גם המאזינים מסתובבים ברחובות, ורואים את אותם נערים שעליהם אנחנו מדברים, ואת המחנה המשותף של רובם, בכל הפריפריה החרדית, אתה מוצא תופעה אדירה של נשירה, שהמחנה המשותף זה של ילדים, של בעלי תשובה, ולכן אנחנו מדברים על זה. אחרת הכל טוב, אנחנו לא מדברים על יוצאי רוסיה. ואני שואל אותך, שאתה אומר, יש אלפים ש... נכנסו לרחוב החרדי.
אבל זה לא בגלל שהם חזרו בתשובה לתוך הקהילה החרדית, זה למרות שהם חזרו בתשובה ונכנסו לקהילה החרדית. לו הם היו נמצאים במחוזות תל אביב, אז הסכנה הייתה גדולה פי כמה, והייתה נשירה פי כמה וכמה.
זה נתון מעניין. טוב, זה נותן גם הסבר אחר לכל הסיפור, כלומר, למרות כל מה שקורה, שימו לב מה היה קורה אם ההורים לא היו פה, אלא היו שם.
כן, אני תמיד עומד משתומם, אנשים טובים ונפלאים, באמת, שהם חוו חוויות לא נעימות בקליטה של החרדים, אני לא מבין, אני עומד משתומם, איך הם פשוט מעיזים לחשוב על כיוונים רדיקליים שכאלה, להיות למחת אל השליש של רביע, להכניס את הילדים שלהם למחזה תעתועים של קרקר הנפשי מיני ובי, של תסכול של הגדרת זהות. כן, כן, אגב, אני רוצה שנבין, יש עיקרון מאוד חשוב שאנחנו אומרים את זה לבן הרשע, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה לא בגלל שהוא כפר בעיקר, הוציא את עצמו מן הכלל. בגלל שהוא הוציא את עצמו מן הכלל, הוא כפר בעיקר. לא, אני לא רוצה להוציא את הילדים שלי מן הכלל של החברה החרדית, ולא רוצה להוציא את עצמי, אני גם לא רוצה לראות צבעוני, אני רוצה להיות במיינסטרים החרדי, ללכת שחור לבן, ולראות כמו כל הקהילות שאליהם אליהם אני נכנס כבעל תשובה, לא רוצה לייצר לי תרבות חדשה, להיות אף טיפוס חדש של חרדי חדש כמו שהגדיר לי זה עם מישהו. לא, אתה מוציא את עצמך מן הכלל, אתה תגיע בסוף לכופר בעיקר. תראה, היה ביתרון גם, שנקרא אדר אבא. ביתרון קטסטרופלי שגרם נזק ליהדות בכלל, של אנשים שהם הגדירו את עצמם בתוך מחזה של קהילה נפרדת, והם עשו נזק שלא יתואר לתנועת התשובה לדעתי. הם עשו נזק שלא יתואר, אמירות חמורות ודברים חמורים, נתנו לגיטימציה לאיזשהו מציאות של לשבת על הגדר, רגל פה ורגל שם, מציאות של גוונים וצבעים.
עזוב רגע, אם נוריד רגע את כל הגוונים והצבעים ורגל פה ורגל שם, המציאות הזו שבה לוקחים קבוצה גדולה שיש להם מכנה משותף שהם בעלי תשובה, ומרכזים אותם במקום אחד, עם בית כנסת אחד, עם בקהילה אחת, עם רב אחד
שמנ... אנחנו שכחנו, כל המפעל הציוני במרכאות, הוא לא בלחם קוקנו, הוא כינס לפה מ-70 תרבויות, משפות שונות, ותמיד הייתה שהיו קשיי קליטה, וצחקו כאן על הטוניסאים, וצחקו על העיראקים, וצחקו על האשכנזים, והיו כל מיני תהליכים, אבל חברה עצמה השכילה להבין שהיא לא תבדל כאן קהילה של צ'רקסים, וקהילה של בוחרים. לא, הם החליטו שתהיה פה הומוגניות, ועשו בחוכמה. גם אנחנו צריכים לעשות את ההומוגניות הזאת במובן הקולקטיב הרעיוני של התפיסה החרדית, כן? אנחנו צריכים להיות שמרנים ולקבל את התפיסה החרדית, כי באמת זו חברת מופת הטובה ביותר שקיימת היום, וגם שיש לה קשיים, יש לה מכות בכנפיים וקורוסיה בחרטום. נו, אז מה? בשביל זה אני אעזוב את העיתון של המטוס, אלך ל... איך למחוזות אפלים שבירידה במדרגות למטה לרחוב אני יכול להפיל את הילדים שלי? איפה פה ההיגיון בכלל? אני לא
הרב הדוקטור דניאל נשיא, הרבה סימני שאלה, ובהחלט הצפת את הבעיה, את הדברים מהאור שלך כמי שוותיק בעשיית עולם התשובה, בערכים, 40 שנה בתחום הזה. תודה רבה לך שהיית איתנו כאן.
בבקשה.
אנחנו נצא להפסקה.
מיד אחרי הפרסומות, נמשיך לדבר על יחס הציבור החרדי לבעלי תשובה. מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שלישי. ההופעה הבאה, עונה שנייה, יוצאת לדרך. והפעם, 2 משתתפות באפייה. תחרות ההופעה הבאה מחפשת אתכן, שמתרגשות מאפייה ורוצות להשתתף ולזכות בפרסים. להרשמה לעונה השנייה, התקשרו ל-039-039-039 והשאירו את פרטיכן בתיבת התוכנית מספר 16, או באמצעות המייל. הופעה, strudel93fm.co.il. ההופעה הבאה, בשיתוף ובחסות מחלבת טרה. טרה, להכניס טוב הביתה. ימי חמישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
שם נלב, זוהי הודעה חשובה. עשרה חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר בתאריכים כף ב' כף ג' סיוון יומיים שיש בהם הכל הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכה לויטין, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כשמונה תוכניות מובילות סביב השעון ארבע ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים אל תחכי, המקומות נחטפים חייגי 03-5433-643 03-5433-643
שלום, מדבר דוד, מנהל רשת המחסנים בארגון יד עזרה ושולמית. רציתי לשתף אתכם שמדי חודש הארגון מחלק מעל ל-480 טון פירות, ירקות, עופות, חלות ומוצרים בסיסיים למען מאות אלמנות ומשפחות קשות יום.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
גבירותיי ורבותיי, הדבר הבא שקורה בישראל, פרי נדלן הגיע ללוד. כן, פרי בסט, חינוך ונדלן בעיר לוד. כוכבית 50-66. כוכבית 50-66.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורור, שלוש חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון, שלוש חולצות ב-250 שקלים. פורור, ירושלים כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורור, חד וחלק.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה 09-778-3333 09-778-3333.
שמעתי שמנחם עוזב, הוא התקבל לדוברות במשרד החוץ.
באמת? תגיד, איך הוא עשה את זה?
טוב, זה די פשוט. הוא למד תואר בתקשורת וניהול במכללה למנהל קמפוס בני ברק.
מה אתה אומר? המכללה הזו באמת פותחת דלתות. הגיע הזמן שגם אני אלך ללמוד שם.
בואו ללמוד מקצועות מבוקשים במסלול האקדמי המכללה למנהל קמפוס בני ברק. מבחר מלגות והסדרי מימון לזכאים. לייעוץ ולהרשמה 077-99-77-209.
שלום וברכה. מדבר יוסף חיים קקון, מנהל הרישום במרחבי חינוך מגדל אור. הורים יקרים, מדי יום אתם שואלים את עצמכם מה הילד שלי עושה אחר הלימודים, עם מי הוא מסתובב, במה הוא מתעסק. במיוחד בשביל זה הקים הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה את מרחבי חינוך מגדל אור, אשר מחנכים בה כבר 40 שנה את ילדי ישראל. הניסיון הרב שצברנו נותן לנו את הכלים למצות את הפוטנציאל הגלום בכל ילד וילד, עם צוות חינוכי מנוסה, קמפוס רחב ידיים, פנימיה מפוארת, מגוון חוגים ופעילויות. אם הילד שלכם בגיל המטיפתה, בכיתות ו' ז' או ח', זו ההזדמנות שלכם לתת לו מסגרת חינוכית מחבקת ואוהבת 24 שעות ביממה. לפרטים והרשמה, 1-700-704-400. מגדל אור, למען דור העתיד.
עכשיו איתכם, מדברים על זה, עם אבי מימרן.
שלום אל הרב רפאל קליינמן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. איך נאמר, איך נגדיר, איש חינוך, תחת ניהולך כמה מוסדות חינוך, בעיקר מעבר לים, בברזיל. אבל מכיר היטב את התהליך הזו של חזרה בתשובה, איך, מה לך ולזה?
שאלה מאוד מעניינת וישירה. גם אני באלה שעשו את אותו צעד ואת אותו תהליך, וגם אני חזרתי בתשובה.
כשאנחנו מדברים על הקושי, על ההתאקלמות הקשה של חוזרים בתשובה בתוככי החברה החרדית, אתה מזדהה עם השורה הזו?
בהחלט.
ספר לנו, איפה?
האמירה הזו היא, יש לה הרבה משמעויות, צריך להבין של עצם העובדה שאדם משנה את אורחות חייו, ולא משנה כרגע מאיזו סיבה, אמונית, בחירית, כל מה שזה לא יהיה. עובדה שאדם עוזב ממערכת אחת, תורת חיים אחת, ומעתיק את עצמו למקום אחר, שהדיבור, השפה, הלבוש, התקשורת היא שונה, זה דבר שלוקח זמן ותהליך ועיבוד, וזה באמת עניין של זמן. התהליך הזה, אנחנו מדברים על, יש הבדלים כמובן בתהליכי תשובה שקרו לפני למעלה מ-30 שנה, ותהליכי תשובה שקורים בשנים האחרונות. כן,
אנחנו מדברים בעיקר גם על הדור השני, של, שעכשיו התוצאות של חוסר ההתאקלמות הזו בא לידי ביטוי בדור השני.
זה כבר התוצרים שבעצם נובעים בעקבות תהליכי התשובה, שזה דבר לפני עצמו שדנו בו, התעסקנו בו זה שנים על גבי שנים, כבר לפני יותר מעשור ויותר אפילו, קמנו וישבנו כדי לדון בסוגיה הקשה שכבר אז היו את הניצנים הראשונים, לצערי עד היום לא נמצאו פתרונות הולמים, אבל בכל אופן זה גם דוגמה לקושי בהתאקלמות, כי אדם שמחפש לעצמו זהות מתוך כוונה לבנות בית יהודי, כשר, טהור, שולחן ערוך, עם דמיונות, חלומות, לא משנה כרגע, הרצון כל כך להיטמע וכל כך להיות חלק מתוך מערכת, ופתאום מוצא את עצמו עם קשיים, קשיים מאוד בסיסיים.
אז הקושי הוא ברור לנו, כלומר, מאזיננו אם מצליחים כולם להתחבר, להבין מה קשה, גם ההסתגלות, ההתאקלמות, הילדים, המשפחה, החברה, למצוא מוסדות, למצוא רב, דרך, השתייכות,
הכל קיים שם.
אבל אני...
שכל אחד מהפרמטרים שציינת, זה סוגיה בפני עצמה.
זה עולם ומלואו. כן, ודאי, בוודאי. אבל הרב קליימן, כדי להיות נקודתי, כדי להיות ממוקד בבעיה, אולי בפתרון גם. אני רוצה שתעצום עיניים. תחזור אחורה לפני 40 שנה, ואתה בידיך המפתחות לכל תהליך החזרה בתשובה עלי אדמות. לפני 40 שנה. אתה יכול להחליט לציבור החרדי מה הוא יעשה, לחוזרים בתשובה, מה הם צריכים לעשות. מה היית מתקן שם בדרך? מה היית עושה עם הידע שיש לך היום?
אוקיי. צריך אולי, סליחה שאני אחדד את השאלה שלך. מה שקרה לפני 40 שנה זה לא מה שקורה היום. אבל בעקבות מה שקרה לפני 40 שנה, אפשר לנסות לבנות אחרת מה שקורה היום.
כן.
אוקיי? בוא נתחיל, קודם כל, בהדרכה. אנחנו מדברים פה חובה בסיסית ראשונית לקיים צוותים שיתנו הדרכה, קבוצות ברמה ארצית, קהילתית, איך שנקרא לזה, שידריכו בעלי תשובה, ובעלי תשובה זקוקים להדרכה. הדרכה ברמה של בניית הבית, הדרכה ברמה של הזוגיות, הדרכה ברמה של מה זה המסגרות החינוכיות, מה הן משרתות, מה הן מעניקות, ואיך באמת לאפשר לילדים להתאקלם במערכת הזאת, על שני צדדיה, מה המערכת דורשת, ומה נדרש מכל אחד. אז זה הדרכה, קודם כל. עכשיו, מעבר להדרכה, יש את הצורך של גם להכשיר את הצוותים, ואת כל המערכת החינוכית, להכיר בזהות של הבעל תשובה.
שזה כבר הדרכה לחרדים.
נכון. הדרכה ממילא לשני הצדדים. זאת אומרת, גם לתת את התובנות להכיר בעובדה, למשל, שאנחנו מדברים על בתים, שיש שם עוד סממנים חזקים של חילוניות, של התערבות, מעורבות חברתית, משפחתית, שקשה מאוד, קשה לגדוע אותה. אפשר, יש
וילד פלנג. כזה לדעתך יכול להתקבל למוסד חרדי אותנטי?
היום אני חושב שזה בעייתי. ישבנו, אנחנו בקבוצה של אנשים שישבנו לפני למעלה משנה בסוגיה המאוד חד משמעית, האם באמת צריך להקים לבעלי תשובה מוסדות שהם ייחודים לבעלי תשובה? התשובה הייתה היא כן. האם הדבר הזה יכול ליצור בעיה? כן ולא, כמו בכל דבר. אבל השאלה מה, האם הנזק הוא גדול על הרווח או לא? ואני חושב שהמסקנה הייתה שכן, יש היום צורך להקים מסגרות שיסכימו לבעלי
תשובה. כלומר, מסגרות מותאמות לבעלי תשובה, ויש גם מי שמתנגד לרעיון, אז אנחנו עוד ננתח את העניין הזה גם בשעה הבאה. הרב רפאל קליינמן, תודה רבה שהעלית את הנקודה שלך, את הפתרון שלך לסיפור הזה. אנחנו נשוב אחרי החדשות, ואתם מוזמנים להמשיך ולהתקשר אלינו למי שירצה לעלות לשידור מיד אחרי חצות השעה 11:039-039-039. יחד כל הצוות, הטכנאי מנדי אור, או העורכת אסתי הרשקוביץ, כאן אבי ממרן, אנחנו נשוב לדבר על זה. על הפרק השלישי חוזרים בתשובה בתוככי החברה החרדית מיד אחרי החדשות עם מאזינים, יועצים, אולי גם מסתכם
נמשיך
לקראת
פתרונות. נמשיך לדבר על יחס הציבור החרדי לבעלי תשובה. מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שלישי.